בוקר טוב, בוקר טוב, אהלן, רועי דן עדיין במילואים, ומחליף אותו היום יריב אופנהיימר.
במילואים.
ביום שלישי פעמיים כי טוב, פעמיים כי יריב, מה אכפת לכם מלחץ הדם שלי, מה אכפת לכם מהלב החלה שלי?
אז תשמע, אנחנו ברגע זה, אנחנו מוגדרים תומכי לחימה.
אני, לדעתי, אני צריך להיות מחובר עכשיו לאקמו, כל פעם שאני בא אליך, שיהיה לי כאילו חמצן, אקמו, סטורציה.
אני לוקח את זה כקומפלימנט, אתה יודע. אם אני מצליח כל כך לערער את העניין.
לא, לא, אתה חבי, אני אמרתי לך, יש לי פה, יש לי סטייה, אני מחבב אותך.
הדדי.
עורך ומפיק איתמר פליישמן, אחראית על השידור, אחראית. איציק אהרון, הוא אחראי על השידור. אבל אני קורא. וברדיו צפון, סער בן חם, הוא אחראי על השידור. זהו, אנחנו נתחיל את התוכנית, יש לנו מגוון עניינים. אנחנו נדבר עוד מעט עם בצלאל סמוטריץ' על ההחלטה של בגץ אתמול, עקיבא ביגמן, ישראל היום, עורך דין על, על הפשיעה בדרום, עורך דין פיני פישטר על הממד החמישי שחוזרת ל, ל, לשולחן, לעריכה, לאכילה.
הטיימינג של האייטמים על הממד החמישי זה מדהים. כל פעם שגנץ יחד עם ביבי, זה מי זוכר את זה?
סליחה, אני... ש... רגע,
לא,
רגע, רגע.
בסדר. לא, 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 לא,
אל תעשי, תראה. נכון. אם היית יכול... אני הרי... אני... חשפתי הרבה דברים בעניין הממד החמישי. יש לי, אני חושב, הבאתי גם, ואני חושב שחלק מהדברים אולי חקרו עכשיו, בין היתר אותו מייל מפורסם של מנכ״ל הממד החמישי, דורון כהן, לא דורון כהן של ברק, דורון כהן אחר, שבו הוא כותב למשקיע האמריקאי, שפגשו באפריל 2018, המפכ״ל נפגש עם בני גנץ, ודיבר איתו על המיזם, ואמר לו שהם יצריכו לעבור את העניין של המכרז, והפרויקט ממשיך. חודש אחר כך משרד האוצר הפיל את זה. אז אני הבאתי את הדברים, לא הלכתי למשטרה כמודיע. עכשיו, מי שהלך לבית משפט כדי לבקש צווים, כדי לעשות, אתה יודע, לבדוק את המחשב, זה לא אני, זה הרשות להגבלת הון. אז להאשים אותי שאני, כאילו, אני בסך הכל מדווח.
אני רציתי דווקא אולי להתחיל בקונצנזוס, ולקוות שאנחנו יכולים להסכים על זה. יש את האירוע המחריד שבו נדרס למוות בחור חרדי, אדם חרדי, בירושלים, במהלך הפגנה, השתוללות שנראתה כמו ניסיון לינץ' בנהג ערבי. ואותו נהג ערבי שניסה להימלט ותוך כדי בריחה והיסטריה פגע באותו חרדי, נמצא ברגע זה בכלא במעצר של 3 ימים, ואני רוצה להאמין שאתה יחד איתי תקרא מפה, דרך אגב ראיתי כבר אנשי ימין גם אחרים בטוויטר שעושים את זה, שלפחות לשחרר אותו למעצר בית.
אוקיי, אז בוא אני אגיד לך...
הרי אם היה יהודי, היינו אומרים, זה ניסיון לינץ', כבר המשטרה הייתה פושטת בלילה על הבתים של אותם צעירים, והוא היה נמצא חופשי.
תרים לי, אתה יודע, תרים, תתן לי כדור.
יאללה קדימה, תפוס את הכדור.
קודם כל אני רוצה להגיד לך, שהמנהג הזה, שקורה בירושלים, שוב, זה מיעוט שבמיעוט עושה אותו, שמכה נהגים ערבים בפורים, כחלק משיחות, הוא מנהג לא יהודי, לא מוסרי, מכוער, תמה, מגעיל, מבחיל, אסור, אני מגנה אותו בכל תוקף וגיניתי, אתה יודע, אפשר למצוא, כמו שתמיד גיניתי, גם תג מחיר, בטח ובטח שפה זה אפילו לא תג מחיר, זה, אתה יודע, זה לא גרפיטי, זה ממש מסוכן. לגבי הנהג הערבי, אם אכן מדובר באמת בניסיון החלצות, כי חשש מלינץ של חייו, אז באמת לא מוצדק שהוא יהיה עצור, וצריך לשחרר אותו למעצר בית ולבדוק את זה, תוך כדי מעצר בית. אין לי בכלל, אין לי בכלל שאלה. אני, תראה, בתוכנית הזאת, כן, אני מצטער שאני צריך כאילו כל פעם לחזור לזה, אבל תמיד טוענים, אתם מתעסקים רק בביבי, ורק בפקליטות ובביבי ובמשטרה. אז קודם כל, אני מתעסק בזה כבר מעל 20 שנה, הנושאים האלה מעניינים אותי, גם בית המשפט העליון, שתכף נגיע אליו. זה לא שזה זה מחדש באתי, זה העיסוק שלי. הקרן החדשה, כל הדברים האלה, בית משפט
וקסנר, העליון, וקסנר, אל תשכח את בסדר, וקסנר, אתה עליו.
רגע, אבל... פה בתוכנית הזאת, יום אחרי מעצרו של אותו אדם שהוא שם באונס ילדה במודיעין עילית, הבחור הזה קטוסה, אמרנו פה שזה מסתמן ונראה כמו סיפור בייליס, סיפור של עלילת דם שאין לו אחיזה במציאות. אמרנו יום אחרי יום, בניגוד כאילו תבוא תגיד למה שיקרא לעמדה, לפוזיציה. כי כשמשהו לא, אותו דבר גם יעקב אבו אלקיאן, אני בהתחלה, אני שידרתי בגלי צהל שקיבלתי אס-אמס משר המשטרה שאומר לי, שר לבטאפ, אז גלעד ארדן אומר, 100% פיגוע שהוא התבסס על דברים שאמר המפכ"ל דאז, מר אלשיך, שלא יודע, אולי הוא חקר בסיפור הממד החמישי, אני מניח, צריך גם לשאול אותו, אמר שזה 100% פיגוע. אז אני באתי והתלהמתי, ולמדתי את הלקח שלי. למה למדתי את הלקח שלי? כי לא, כשדברים נמצאים באמביגוס, שלא ברור, תחכה. ואחרי שבועיים, בתוכנית שאתה גם השתתפת בה, לא היית באותו יום, בפטריוטים, קלמן ליבסקין בא, אם אני מזכיר לך.
אני זוכר, זוכר, אני חושב שהייתי אפילו שם.
ולמחרת התנצלתי בגלץ, מה אתה, אז אנא.
קודם כל, הדברים צריכים להיאמר, וטוב שאתה נוקט בעמדות האלה, כי זה לא מובן מאליו. שתיים,
בטח שזה מובן מאליו.
רגע, לצערי, זה לא מובן מאליו, כי חלק מהמרואיינים שלנו, יכול להיות שאפילו אחד מהם עוד מעט נשמע אותו, מתייחס בשוני. הוא אומר, לי השוני, כשמבצע פיגוע ערבי, זה טרור וזה חבלני, וצריך לפעול כאילו זה טרוריסט, ושמדובר ביהודי שעושה את זה, אז צריך להתייחס על זה בצורה אחרת. יש את זה, הקולות האלה באים מהמחנה שאתה נמצא בו. אז אני אומר, טוב מאוד שאתה אומר את הדברים האלה. כאן יש מקרה שהוא, אתה יודע, זועק לשמיים, אתה רואה את הסיפור. אני לא רוצה להגיד, יכול להיות שהוא לחץ על הגז יותר מדי, צריך לחקור. בוודאי שנהרג בן אדם, צריך לחקור. אבל האוטומטיות, שאם מדובר בערבי, הוא ישר נכנס לשלושה ימים לתוך המעצר, ואם זה היה יהודי, הוא היה משוחרר, זה דבר שמטריד אותי. טוב מאוד שאתה נגד, הלאה, אפשר להמשיך הלאה.
אני אגיד לך יותר מזה, תראה, וגם אני אגיד לך גם על עמדתו, למרות שאני מבין, יש הבדל בין מחבל בעיניי לבין יהודי שמבצע, גם או ערבי ישראלי שמבצע פשעי שנאה, הם אזרחים, הם אזרחים של מדינת ישראל. אבל אמרתי, ואני בטוח שגם בצלאל, אם הוא היה עכשיו איתנו בשיחה הזאת, היה אומר את זה, המנהג הזה, בפורים, להקות ולעשות להקות ולהשליך אבנים, וזה קורה בקצוות של השכונות החרדיות, בעיקר, זה לא זה שבבניקים שמשתקרים, וזה מנהג מגונה נלוס ונלך.
מה יותר מזה? יש לי שאלה אליך. כן. יש אותם, ויש את נוער הגבעות, ויש את אלה שתקפו את אמיר הסקל באוהל שלו, ויש את לפמיליה. רגע, אני שואל, אני לא אומר כולם, אני רק שואל דבר אחד. חוץ מלגנות, אולי צריך גם לשאול את עצמנו, למה זה בא מתוכנו? למה הימין מייצר כל כך הרבה תוכנות?
אני אגיד לך מה, אתה עושה פה מעשה,
אני שואל אותך,
אני שואל אותך, למה השמאל, הגוש הערבי, המצביעים הערבים ישראלים, הם חלק מגוש השמאל?
חלקם הם פלסטינים, והם עושים את זה חלק מהמאבק הפלסטיני.
אני שואל אותך,
דרך אגב לא כולם, מנסור עבאס כבר כנראה לא בשמאל.
לא, אתה עכשיו בורח כמו צלופה.
למה? אני אומר לך את האמת.
לא, תתן לי, אני שואל אותך שאלה, האם הערבים, אני שואל אותך שאלה פשוטה, האם הערבים ישראלים הם אזרחים מלאים כמו אזרחים?
אזרחים כן.
יפה. האם האזרחים הערבים שמצביעים למשותפת, למשל, שיער לפיד אומר שהוא משחק איתה באותו גוש, האם הם חלק מגוש השמאל הישראלי?
אז תתן לי לענות לך.
האם אני יכול
לא, להשיב? לא, הנה, אתה שואל ולא נותן לענות. לא, כן, לא? אני אענה לך, כן. חלקם לא. אוקיי. אלה שחושבים למשל שללהט"ב לא מגיע שוויון זכויות, אני לא רואה אותם בהם שמאלנים. יכול להיות שאנחנו מסכימים על פתרון שתי המדינות.
אני לא ראיתי מישהו שאומר את זה.
איימן עודה ואחרים.
איימן עודה אמר שתומך ב...
הוא הצביע...
הם הצביעו נגד כל הצעות החוק בכנסת.
הם שינו את המדיניות שלהם.
איפה? תן לי דוגמה.
בחוק המרה של ניצן הורוביץ. הם כבר היו בעד, חלקם נכנסו לעולם והצביעו בעד.
תביא לי את הנתונים.
כן, תבדקו אותי. יש שם גם שינוי. לכן אני אומר, גם בערבי ישראל, אני לא מכליל, יש כאלה ויש כאלה. אלה שהם מזדהים עם המאבק הפלסטיני, חלקם חוצים את הגבול והולכים לטרור. הם לא חלק מבית הגידול שלי.
בית הגידול שלי, מי שהולך נגיד...
נערי הגבעות.
תסלח לי, נערי הגבעות, תראה. מי ש... אנחנו מדברים ככה, נערי הגבעות, אני...
תן לי להשלים את התזה שלי, רק...
לא, התזה שלך היא מאוד מאוד ברורה.
אני אגיד לך.
אתה רוצה, אתה שם עליי אשמה.
לא, אז תן לי להשמיע.
לא מוכן לקחת את האשמה הזאת.
תן לי רק להסביר לך את התזה.
זה שיש אנשים שעושים את הדברים הללו, לא מקובל עליי.
התזה שאומרת שיש ליהודים עליונות על הלא יהודים, התזה הזאת בהכרח תייצר בסוף גם אלימות על רקע גזעני. כי אתה לא יכול בבוקר להגיד למשפחות ערביות בסילואן, בגלל שאתם חיים בבתים שהיו פעם שייכים ליהודים, אתם צריכים לצאת, וליהודים שחיים בבתים של ערבים, אתם צריכים להישאר, זה בסדר, ושעתיים אחרי זה להגיד לא בסדר שמרביצים רק לערבים. אני אומר, זה חלק מהאידיאולוגיה. ברגע שאתה רואה בעליונות יהודית, באותו רגע אתה בעצם לוקח בחשבון שיהיו כאלה שיקחו את זה גם למכות ברחוב.
ידידי. זה לא עניין של עליונות יהודית, הציונות מראשיתה הגיעה לכאן ונאבקה בהתנגדות של ציבור שהיה פה, עוד לא, אפילו לא היה עם. המשפחה שלי נמצאת פה משנת 1810 בצפת. יום אחרי רעידת האדמה הגדולה בצפת ב-1834, פשטו כפריים מהגליל על הקהילה היהודית בשפת, ועוד עשו עליהם פוגרום, ואנסו וגנבו ושדדו ובזו. עוד לא היה אפילו רעיון, זה מה שקרה ארבעת ערי הקודש. אז תקשיב לי, אין לי תחושת עליונות על אף אחד. יש לי תחושת גאווה גדולה על זה שאני בן לעם היהודי, עם עתיק, בן 3,000 שנה, שהוא העם החשוב בהיסטוריה, ואני גאה בזה, וזה המרכיב המשמעותי ביותר בזהות שלי. כלומר, לפני הכל, לפני שאני בן אדם, אני יהודי. זה הדבר הכי משמעותי עבורי בעולם. היהדות שלי, היהדות הפרעסיה שלי וכולי. מה,
אין עם זה שום בעיה, אראל.
אבל זה לא אומר, זה לא אומר שעם זה שאני באמת גאה להיות חלק מהעם היהודי, משרשרת הדורות, זה לא אומר שאני חושב שמותר חס וחלילה לפגוע בחפים מפשע. עכשיו, לבוא אליי היום, ואתה יודע, אתה יכול לעשות גוגל וכל אחד מהמאזינים, ולראות מה כתבתי על תג מחיר לאורך כל השנים, ומה כתבתי על אלימות לא מוצדקת
נגד חפים מפשע. אבל למה זה קורה?
לא,
אתה לא רק כותב, אני שואל אותך, למה זה קורה? למה זה בא מימין?
למה זה בא, אני אשאל אותך, מה זה למה זה בא מימין?
אני שואל, למה זה מגיע משם?
מה שבא מימין, בא גם משמאל, בקצוות.
באמת? אתה חושב שיש סימטריה?
אם הערבים...
פה איבדת אותי לגמרי.
אם יש בשמאל הישראלי, יש רבים שמדברים על...
לא, לא, לא מדברים. פה יש אנשים שמרביצים מכות, יש פה אנשים...
מי זה מרביצים מכות?
ראית אותם?
תגיד לי, לא הרביצו מכות בהפגנות?
לא, לא במספרים האלה ולא בממדים האלה, ואתה יודע שלא.
ראיתי קללות ואמירות הרבה יותר...
קללות זה משהו אחר,
וגידופים וכולי. עכשיו לבוא ולשים אותי, אני לא רוצה מנהיג, כי אני מתייחס להיסטוריה. תראה, בוא אני אגיד לך משהו. זה דבר שדיברתי עליו עם הבן הבכור חכם שלי השבוע. אנחנו בסך כל הערת שוליים לאירוע הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית, שזה מלחמת העולם השנייה. אנחנו עדיין פסיק. כשאתה פותח ספר היסטוריה, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, אתה מסתכל עליה מנקודה הזאת, אבל אתה צריך להסתכל עליה באספקלריה הרחבה. כלומר, מה אנחנו חווים, מה אנחנו עברנו לפני, מה אנחנו עוברים אחרי, וכולי.
מלחמת העולם השנייה היא המפץ הגדול.
לא,
מה שיש פה
מעבר
זה
לזה,
התוצאה
מעבר
של המפץ הזה, אבל
מעבר,
בוא נסתכל קדימה.
מעבר להכל, אני מסתכל קדימה, ואני מסביר לך. העובדה, ולכן כשאני מסתכל על האימות בין ימין ושמאל, הרי יש לי, עכשיו אני לא יכול לתת את ההרצאה הזאת, יש לי הרצאה, אני מראה איפה זה התחיל, שנות ה-30. בכלל, אתה יודע על מה זה התחיל? האימות ימין ושמאל?
נו, על מה?
על הסכמי העברה, על הקשר בין מה שקרה המוסדות הציוניים הרשמיים ותנועת הפועלים הישראלית לתנועה הנאצית, אוקיי? על הסכמי העברה, שז'בוטינסקי התנגד אליהם, הוא אמר, בואו נחרים אותם. אגב, גם יהדות ארצות הברית תמכה בעמדה שלו, וגם יהדות אירופה, והיחידים שעשו עסקים עם גרמניה הנאצית, ואני לא יותר, אפשר לבדוק אותי, מי שחושב שאני משקר,
תגיד, אבל איך הגענו דיברתי על מה שראינו רק ביממה האחרונה בירושלים.
אז אמרתי לך על ירושלים. אמרתי לך באופן ברור.
אבל אני שואל אותך, למה זה מגיע מהמחנה שלך? זה כל הסיפור.
אני שואל, מה זה מגיע? זה המחנה שלי, אני אחראי על פושטקים,
על נערי הגבעות, על פמיליה, כל החבורה הזאת מגיעה מהימין.
אז אתה אחראי על הרוצחים מהר הבית, הם ערבים ישראלים.
ממש לא,
על המתאבד מנעריה. מה זה, אבל הם מצביעים לשמאל הישראלי?
הם לא הצביעו מעולם לשמאל הישראלי.
למי הם מצביעים?
לא לשמאל הישראלי, זה לא חלק מבית הגידול שלי.
למי? לליכוד?
יש לי תחושה שחלקם למה לרוביין, הבא שלנו והחבר שלו בן גביר.
אף אחד מהם,
אימור כזה.
נוער הגבעות לא מצביע, רובם בכלל לא מצביע בבחירות, הם לא רואים במדינת ישראל, מבחינתם מדינת ישראל היא אירוע לא טוב.
אז אתה אומר, הם במקרה הגיעו,
הם לא במקרה הגיעו, ואנחנו מבקשים, ואתה יודע, אז אני אבוא להגיד לך מה, שאנחנו צריכים מהר הבית, הם במקרה משמאל.
לא, אתה יודע מה רציתי שתענה לי?
שמה?
רציתי שתענה לי שלפחות פעם ב, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בימין, אחד, האם האידיאולוגיה שלנו לא מצמיחה דברים כאלה, ושניים,
תשאלו בשמאל, האם האידיאולוגיה של שתי מדינות לשני עמים לא מייצרת תקוות שווא אצל ערבים פלסטינים שגורמים לרצוח?
רגע, אנחנו שואלים
למה אתה מפיל את זה עליי?
יותר נרצחו,
יותר יהודים נרצחו מערבים ישראלים מאשר באירועים חבלניים, מאשר יהודים בידי יהודים ימנים.
אז אוקיי, עכשיו אתה שם את יגאל עמיר, אתה מוריד להניח את ההשפעה שלו,
אזרח ישראלי,
ואתה מוריד את ההשפעה של ברוך
גולדשטיין,
בוא, אתה הולך למקום מאוד,
כמו הערבים הישראלים, בדיוק אותו דבר.
אתה הולך למקום מאוד עלוב, כי אתה מסתכל על הטירוף. כן, תן לי שנייה.
אתה גזען.
תן לי שנייה, אני לא גזען, אתה מדבר על הטרור הפלסטיני, ואני אומר, אתה רוצה לפתור את הטרור הפלסטיני, תעשה שתי מדינות.
זה לא טרור פלסטיני, הטרור הפלסטיני
הוא טרור פלסטיני. זה ערבים ישראלים שמגדירים את עצמם פלסטינים ובוגדים והולכים, המעשה שלהם הוא מעשה פלסטיני, הוא לא מעשה ישראלי.
אז אני אומר לך, מי שהולך ומבצע פיגוע באנשים חפים מפשע כיהודי, הוא עבריין, הוא אדם מתועב, ואין לו שום קשר אליי לתפיסה הפוליטית, כי אני מתנגד לזה.
אני אומר לך שמה שאני הייתי מצפה זה, אחד, שתשאל את עצמך על האידיאולוגיה שלך, אולי היא מייצרת את זה, ושתיים, על הרטוריקה של המנהיגים שלך. כשנתניהו מחליט להכניס את בן גביר ולהפוך אותו לאדם לגיטימי בפוליטיקה הישראלית, זה איתות לחפים
לנסרלה מופת.
זה עידוד לחבורה הזאת. אז זה אותו דבר?
שכן, אותו דבר.
שאיימן
עודה אומר על נסרלה שהוא דמות של גיבור, שאיבא יזבק, שאיבא יזבק מדברת על סמיר קונטר, בן אדם שניפץ ראש של ילדה על סלע, והיא מעללת אותו ומשבחת אותו.
אז יש לי שאלה לשיטתך.
אז אתה רואה בהם שחקנים פוליטיים לגיטימיים ושותפים שלך. ואתה בא אליי בטענות, למה אני הולך להקים ממשלה עם נוער הגבעות?
א', כן, אני הולך, אני לשיטתך.
טוב. אבל יש לנו תוכנית לעשות.
אם הם לא לגיטימיים,
אנחנו פחות מעניינים.
רגע, אם הם לא לגיטימיים, אז תגיד פה עכשיו שגם בן גביר לא לגיטימי, ואסור להישען עם הממשלה עליו.
אני אגיד לך משהו.
אם אתה משווה ביניהם, אז גם הדין צריך להיות אותו דין.
אני לא משווה.
הרגע השוות.
לא, אני לא, אני אגיד לך למה, כי בן גביר עולה עליהם פי 100. בן גביר הוא בן גביר לא מבקש להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, ולסיים את הסיפור היהודי של מדינת ישראל. והם כן, עכשיו אני כן מאמין שיש להם זכות להתמודד בכנסת כמייצגים ציבור, אני רוצה להתווכח איתם, אבל בוא נגיד את הדברים באמת, אבל עכשיו בוא נעבור לגמרי. אתמול בעיניי החלטה דרמטית מאוד של שופטי בגץ, הם בעצם 15 שנה תפוח אדמה הלוהט הזה מסתובב, הם פוסקים את מה שהם פוסקים אתמול, אני לא אבוא להיכנס להם על הטיימינג וכולי, אבל הם בעצם מכניסים עז חדשה, לדעתי דבר שמשנה את מערכת הבחירות במובן הזה, שאם עד הרי, עד אתמול הסיפור היה ביבי כן, ביבי לא, עכשיו נכנס גם ענייני דת ומדינה.